אוקיי, ערב טוב ומבורך. השיר הרפואה שלמה של שמואל מרדכי בן מלכה ועדיאל אלעזר אליעזר בן זהבה. שיר הרפואה שלמה. כן.
לרפואת
אורנה בת שושנה.
ורחל
רוני בת שושנה. לעילוי נשמת אדם אמנון בן שושנה
ואלכסנדר בן
מרים.
תודה.
מה? לא שומעים אותי? אמרו לי שאני צועק. טוב, אנחנו נמצאים בפרשת פנחס, פרשה מעניינת בפני עצמה, פרשה דרך אגב שמלאה עם המון דמויות, שזה משהו מאוד מוזר, כי אנחנו מההתחלה ועד הסוף נפגשים בכל מיני דמויות שעד שכבר חלק מהם שכחנו ולא מבינים בשביל מה מזכירים לנו אותם. ועוד דבר מעניין, שיש לנו ספירה, עוד פעם מפקד, אבל הפעם המפקד זה לא שבטים ולא כאילו אנשים, אלא משפחות. האם זה אומר לנו משהו? וזה כמובן מתחיל הכל עם פנחס עצמו. כאשר אנחנו רואים את פנחס, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעד בני ישראל. אז קודם כל השאלה היא, שמה חוזרים ואומרים לי בן אלעזר בן אהרון הכהן? פרשה קודמת, ראינו בדיוק, והיה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שמה לחזור? עוד פעם ספר לנו את כל המשפחולוגיה שלו. אבל כמו שאמרנו, הפרשה שלנו מוסרית במשפחה. פנחס, מה הוא בעצם עשה? הוא בעצם הרג ראש שבט בישראל, נשיא או נסיך, תקראו לו, של אחד מהראשים של שבט שמעון, ביחד עם מדיינית. ועל זה הוא מקבל פרס. מה הפרס שהוא מקבל? ברית שלום. וזה נשמע מאוד מוזר. מה הוא עשה? רצח? ועל זה הוא מקבל ברית שלום?
לדורותיו.
מה הקשר בכלל בין המעשה שהוא עשה לבין הפרס שהוא מקבל? לא עלינו להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה לנו גם פרס נובל לשלום שהוא ענק לרוצח. ערפאת, שלא היה בדיוק דמות של שלום, קיבל פרס נובל לשלום. אז מה, התורה נוהגת גם בצורה כזאת? אחד הולך והורג שתי אנשים, והוא מקבל פרס ברית שלום? מאוד מוזר. אלא אם כן, אנחנו פשוט לא מבינים מה זה שלום. כמו אלה, שלום עכשיו, שתורכים שלום עכשיו, שלום עכשיו, זה הם באמת רוצים שלום, האם זה באמת שלום? אז כנראה שהדברים לא כל כך פשוטים. לפעמים, כדי להשיג שלום, צריך לצאת למלחמה, וכולנו יודעים ומכירים את זה. אנחנו עם של שלום, כל התפילה שלנו מסביב לשלום, ואנחנו רק רוצים שלום. אבל שלום אמיתי, לא שלום מזויף חיצוני שאין לו שום תוכן פנימי. ובשביל להגיע לשלום אמיתי, לפעמים צריך להילחם על העקרונות שלנו. וגם כאן, המעשה שפנחס עשה, מה הוא בעצם עשה? מה שקרה, עם ישראל הלכו וזנו עם בנות מואב. ואפילו בעצם, יותר נכון, אפילו המדייניות. אבל לא משנה לנו עם מי בדיוק. מה שקרה זה, כתוצאה מכך, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל, סוף פרשה קודמת, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, ועוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שבטי ישראל, יש איזושהי מגפה שמתחילה, ואז הוא אומר לו, תשמע, לך, צריך להרוג את אלה שנצמדים לבעל פאור. אז יש לנו כאן בעצם הרג שנעשה, ומגפה משתוללת, ובאים החבר'ה משבט שמעון, אל זמרי בן סלום, הוא אומר, תראה, אתה יושב לך כאן בשקט באוהל, ובחוץ חביב על האנשים שלנו נהרגים. ואז הוא יוצא ועושה את המעשה הזה, לכאורה מעשה של קנאות בשביל העם. אבל זה עוד פעם מביא אותנו כאן לעניין של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. האם אנחנו עושים את זה באמת בשביל העם או בשביל עצמנו? האם המניעים שלנו זה מניעים אגואיסטיים או מגיעים מניעים לטובת העם, לטובת הכלל? וגם כאן כנראה שהמניעים שלו הם לא כל כך תיאורים, עובדה שזה לא מסתיים בצורה יפה. ומה שקורה, קם פנחס והורג אותו ואת הבחורה שהוא לקח איתו. מה הוא בעצם אומר? הוא בא למשה רבנו ואומר לו, אתה גם אתה עם מדיינית. מה ההבדל בין המדיינית שלך למדיינית הזאת? כמובן שזה צביעות מההתחלה ועד הסוף, מכיוון שכולם יודעים שהמדיינית שהוא התחתן איתה, הציפורה, הוא התחתן איתה לפני מתן תורה, וברגע שקיבלו את התורה, אז כולם, כל אלה שהיו במד הזה, כולם נהיו יהודים. גם הערב רב היו יהודים, שבאו לא מהשבטים שלנו. וכאן כרגע מדובר, אחרי מתן תורה, והמדיינית היא מדיינית, היא לא יהודיה, ואין לו שום קשר ליהודיה, והוא לא גייר אותה ולא שום דבר, אז מה הקשר? ואכן, פנחס קם ומבצע את המעשה, כתוצאה מכך נעצר את המגפה. הוכחה שהמעשה שהוא עשה הוא טהור וזרח ונכון. דרך אגב, זו הלכה ואין מורים כך. זאת אומרת, המעשה של פנחס הוא מעשה שאסור, לא פוסקים הלכה על פי. כי למה? כי המעשה של פנחס היה טהור לחלוטין. האור החיים הקדוש מסביר את זה. הוא עשה את זה מכל הסיבות הטובות והנכונות, דבר שמאוד מאוד קשה להגיע אליו. זה לא דבר פשוט. א', הוא עשה את זה רק לשם שמיים. לא היה לו שום נגיעה אישית בעניין. הוא עשה את זה בפרסום. הוא עשה את זה בסיכון נפשו. הוא נכנס לתוך השבט של שמעון. זאת אומרת, הוא בראש לקח בחשבון שהוא לא, בחי לא יצא מזה. קראו ניסים, הוא יצא חי מזה. תראו לסכם, בן אדם הולך, הורג ראש שבט בישראל, נשיא בישראל, בתוך השבט שלו, איזה סיכויים יש לו לצאת חי מזה? יש לו סיכויים לצאת חי מדבר כזה? אין לו שום סיכוי. אלא אם כן יש ניסים, ואומר, ברימו, בהגמרה אומרת, היו שם ניסים, המון ניסים, שהצילו אותו. איך? אומרים שהוא תפס, מה שקורה, חשוב להבין את מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה ככה. כדי לבצע את המעשה, בשביל זה אני אומר, זה הלכה ואין מורים כך, מכיוון שזה תלוי בהמון המון פרטים. ואם נעזור לכם את הצד שלו, האישי, מה שקורה כאן גם, הוא היה חייב לעשות את זה בזמן שהם ביצעו את האקט. אם הוא היה עושה את זה שתי דקות אחר כך, הוא רוצח. חשוב להבין את הדברים האלה. מכיוון ש... הדבר הזה עושים אותו רק בשעת מעשה, ולא רק זה. אם זמרי בן צלו היה מסתובב ואורג את פנחס, זמרי בן צלו היה פטור, כי הבא להורגך השכם להורגו. כי לגבי העניין של זמרי, הוא רודף, הוא רוצה להרוג אותו, מותר לו להגן על עצמו. עכשיו, זאת אומרת, שהוא היה חייב לבצע את המעשה הזה בזמן האקט עצמו. ולכן הוא אומר, קובטה, הוא תפס את שתיהם, ודקר אותם בזמן המעשה, מה שנקרא. את שתיהם הוא שיפד, מה שנקרא, על החנית, וככה הוא הסתובב במחנה. שזה גם דבר שלא כל כך מובן. אבל עוד פעם, חשוב להבין שהתורה זה לא ספר סיפורים. זאת אומרת, יש כאן לימוד בשבילנו. זאת אומרת, זה לא שמה שחשוב לנו זה איך הוא שיפד אותם, ומה הוא בדיוק עשה, אלא המעשה עצמו, מה הוא אומר לנו.
על האיחוד בעצם?
איך?
על
זה שבעצם הוא תפס אותם בזמן שהתייחדו ביחד, לא התייחדו, התייחדו וביצעו אקט, ובזמן האקט תפס אותם, וזה בעצם הפשע, ועל זה הם שילמו.
זה הפאור? אני פשוט עדיין...
לא, הפאור זה משהו, עבודת האלילים שלהם. כי מה שקרה כאן, זה גם נקודה מאוד מעניינת. אנשים לא שמים לב לזה, אבל זה טוב שאת מהירה על זה, כי כשאנחנו מסתכלים על מה קרה שם, אז יש כאן בערה מאוד מעניין. ויחל העם לזנות את בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם, וישתחבו לאלוהיהם, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל. אז מתי הקדוש ברוך הוא מתרגז? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
הם אוכלים את האוכל שלהם.
זאת אומרת, הוא מתרגז כרגע על זה שהם שכבו עם בנות מואב, או על עבודת האלילים. לפי מה שכתוב כאן, העיקר היה עבודת האלילים. כי זה מה שכתוב, תשימו לב.
אבל ההתחלה של זה,
נכון, עוד פעם, חס ושלום, זה לא שמותר לעשות את זה. אבל מה שקרה זה ככה. הם פיתו אותם כדי שיעבדו אלילים. זאת אומרת, אם זה היה מסתיים רק בעניין של הניאוף והזדימה והמעשה שהם עשו, אולי זה לא הייתה מגפה.
אבל איך הפיתוי הזה לאישה הופך ליעבד?
כי הם היו... מה הם עשו? הם היו מאוד חכמות. הם התלבשו ככה בצורה פרובוקטיבית, גירו את הגברים, הוא בא, כן, פוצ'י מוצ'י קוצ'י פוצ'י, שתו קצת יין, צדר, רגע, 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 אתה רוצה משהו לעשות איתי? אני נותן לך מה שאתה רוצה, אבל מה, קודם כל, בעל פאור. קודם כל, עבודת אלילים. אחרי תעשה את עבודת אלילים שלנו, אז אתה יכול לעשות איתי מה שאתה רוצה. זאת אומרת שבעצם הם, בגלל שהם גרמו להם לרצות לשכב איתם, אבל אמרו, יש תנאי. אם אתה רוצה לשכב איתנו, אין בעיה, אנחנו בשמחה עושות את זה, אבל אתה צריך לפני זה לעבוד את האליל שלנו, את האלוהים שלנו.
זאת אומרת שגם זמרי כשהוא היה
למדיינית, לא, זה סיפור אחר לגמרי.
אבל הרעבת.
להתחיל לפני, זה עוד טעות שאנשים חושבים. המגפה לא התחילה בגלל זמרי בן צלו. המגפה התחילה יותר, היא אולי התגברה בגלל המעשה שהוא עשה. כי הוא בעצם הצדיק את המעשה. כי מה שקרה, הרגו שם את האלה שנצמדו לבעל פאור. וכנראה שגם הייתה כבר מגפה. לאחר מכן הוא בא ועשה כאילו כדי להציג את התמונה שהיא לא כמו שהיא. עכשיו הוא לא היה צריך לבוא דבדת אלים, כיוון שכל מה שהוא עשה זה בעצם, הוא לקח את... היא הייתה... היא הייתה בת מלך. ודרך אגב אמרו לה, המדרש אומר שאמרו לה שהיא תלך למחנה ותשכב עם משה. לפתות את משה. רק היא בדיוק לא הייתה בעניינים, ובטעות התלבשה על הבן אדם הלא נכון. אבל זה לא, עוד פעם, זה לא משנה. מה שמשנה זה שהוא הלך וביצע את המעשה הזה, מה שנקרא, בפרסיה. הוא בא למשה רבינו ואתה רואה, אני עכשיו לוקח אותה את זאת ואני עושה איתה את המעשה. כי אתה לא יותר טוב ממני, אתה יש לך גם מדיינית אצלך באבא, אז אני לוקח אותה.
אז זה עונש על ההשוואה שלו את משה?
לא. זה עונש על ה... כאילו הקנאות הזאת, דרך אגב, נקודה מאוד מעניינת זה. יש לנו כאן, תשימו לב מי מול מי. יש לנו את משה, מאיזה שבט הוא? לוי. שבט לוי. אלעזר, מאיזה שבט הוא? הכהן? לוי. נכון? מי מולה, מי עומד? זמרי בן צלו, מאיזה שבט? שמעון. לוי ושמעון, מזכיר לכם משהו?
כן,
שתיהם מקבלים את אותה ברכה, שהברכה לא נראית כמו ברכה בכלל, היא נראית יותר כמו כללה. עפיצם בישראל, עברתם כי קשה טובה, מה זה מילים קשות ביותר? זאת אומרת שבעצם, הרי אמרנו כבר, הסברנו פעם, שהברכות שהם קיבלו, הם לא היו ברכות במובן של תצליח וזה, אלא זה במובן של כלים לעבודת השם. במילים אחרות, זה, כשאני רוצה לחנך ילדי, את הילדים שלי ורוצה לתת להם כלים לחיים, אז מה אני נותן להם? אני מסביר להם, מנסה למצוא את הכוחות שלהם, את הרי חנוך לנער על פי דרכו. כל אחד ואחד יש לו כישרונות ויכולות משלו. אז המטרה של מחנך טוב היא למצוא את הכישרונות של הילד ולכוון אותו בהתאם לכישרונות שלו. כמו שמנסים גם במערכת החינוך לעשות. לא כל כך מצליח להם, אבל הם מנסים. אבל זה התפקיד יותר של ההורים. לראות, הילד הזה הוא כישרוני לזה, זה, נשלח אותו לחוג זה, שילמד פסנתר, שילמד אקורדיון, שילך לספורט, שילך לזה. בשביל מה אנחנו עושים את זה? אם הילד לא מתאים, אנחנו לא נשלח אותו. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים למצוא את הדבר שהוא מתאים לו, אז אנחנו מחנכים טובים. אז הילד יגדל וילך לכיוון הנכון. מה עושה משה רבינו? ומה עושה יעקב אבינו? יעקב אבינו בעצם בא ואומר להם, חבר'ה, אתם שמעון ולוי, יש לכם בעיה של קנאות. אתם קנאים, אתם, יש לכם טמפרמנט חם, אתם נדלקים מהר. תראו מה שעשיתם. אז תיקחו בחשבון, קודם כל, אני לא רוצה אתכם ביחד, אני רוצה אתכם מפוזרים. למה? זה כמו סלט. אם אני לוקח מלח, שם במקום אחד, אי אפשר לאכול. אם אני מפזר את המלח בכל הסלט, וואו, חבל על הזמן. זאת אומרת, אתם טבלים, אתם מצוין, צריך אתכם, אבל מפוזרים, לא במקום אחד מרוכז. אז אני אפיצן בישראל. זאת אומרת, מה בעצם הברכה כאן? אתם, זה הכלי שלכם, אתם קנאים, תשתמשו בזה בצורה נכונה. והנה אנחנו רואים מה עשו שבט לוי עם זה, ומה עשו שבט שמעון עם זה. שבט לוי, תמיד תשימו לב, קנאות להשם. כולם עובדים את העגל, מי לא עובד את העגל? שבט לוי. מי נבחר לכהונה? שבט לוי. מי עושה את המעשה הזה עכשיו, ההירואי שמציל את המצב? שבט לוי. מצד שני, מה עושה שמעון? קנאות שלילית. הוא הולך, זה קנאות, הוא הולך לפני כולם, אני אראה לכם מה זה. ומה הוא מראה? לוקח את המדיינית הזאת ועושה איתה את המעשה. זו קנאות שלילית. זאת אומרת, הוא לקח את התכונה הזאת והשתמש בצורה הכי לא טובה שיכולה להיות. מה אנחנו לומדים מזה? שכמו שאמרנו פעם, אין תכונות רעות. יש שימוש לרעה בתכונה. זאת אומרת, אם אנחנו מודעים לתכונות שלנו, וזה לא משנה מה זה, כעס, ביישנות, קמצנות, עם כל התכונות אפשר להשתמש בצורה טובה. וכאן אנחנו רואים את זה, זה מול זה. דרך אגב, שבוע שעבר אנחנו ראינו עוד שתי דמויות שמשתמשות בתכונות דומות בצורה הפוכה. מי זה היה? בלעם הרשע ומשה רבינו. לא קם בישראל כמשה עוד, מה אומר על המדרש? בישראל לא קם, אבל אצל הגויים כן. מי הוא? בלעם הרשע. אפשר להשוות? באמת, נשמע כמו בדיחה. איך אפשר לעשות את בלעם הרשע למשה רבנו? איפה הוא ואיפה הוא? אבל זה בדיוק העניין. אני יכול לתת אותו פוטנציאל לכמה אנשים.
אבל זה מותר, כמשה היה יהודי ובלעם לא, אבל עדיין אותו פוטנציאל להגיד בן יהודי.
הרי הטענה כל הזמן שהנשמה היהודית היא נשמה
מפותחת
יותר. זאת טענה לא מדויקת. ואני אסביר לכם למה אני אומר את זה. אנחנו קיבלנו תפקיד. בגלל התפקיד, קיבלנו מה שנקרא הנשמה מיוחדת. יש לנו משהו מיוחד, כן. אנחנו עם הנבחר, עם סגולה. אבל זה לא אומר שבגויים אין את הדברים האלה. אבל אצלהם זה לא מרוכז כמו אצלנו, זה בדיוק אותו עניין. עם ישראל נולד מראש לתפקיד. גם משה רבינו אומרים כשהוא נולד, הוא היה נשמה גדולה. הוא לא היה נשמה רגילה. משה רבינו לא היה נשמה רגילה, הוא היה נשמה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא מחלק את הדברים ונותן לכל אחד תפקיד בחיים. אנחנו קיבלנו תפקיד, זה הכל. זאת אומרת, ההבדל בינינו, מה אומר משה רבינו, מה הם אומרים משה ואהרון? ואנחנו מה? אנחנו כלום. מה כלום? אתה משה רבינו, מה זה כלום? הוא אומר, מה, אני? כלום. מה שיש לי? קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אני צריך להשתמש בזה. זה לא שמשה רבנו היה ענב מכל אדם ולא השתמש ביכולות שלו. מה פתאום? אנחנו רואים שהוא משתמש בזה כל הזמן. לא רק זה. בקורח ועדתו אפילו בא ואמר, תבלע הארץ את כולם. תפתח הארץ את פיה. זאת אפילו היה, פתאום אנחנו רואים את משה רבנו אחר לגמרי. למה? כי משה רבנו היה מודע לכוחו ומודע ליכולות שלו, אבל הוא מודע לדבר הכי חשוב. זה לא אני. זה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא, זה אבא שבשמיים, הוא נתן לי את הכוח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בא ונותן כוחות לכל אחד כדי למלא את תפקידו. התפקיד שלנו הוא להביא את כל העולם לשלמות. ולכן אנחנו קיבלנו יכולות שמתאימות. אבל באומות העולם מפוזרים גם היכולות האלה. כי יש גם נשמות שהתברברו והתגלגלו, הרי היו נישואים מעורבים, היו זה, סליחה, רות המואביה, מי? אמא של מלכות. מה זה? היא מואביה. גויה למהדרין ולמן המהדרין ועוד יותר גרוע. ומי יוצא ממנה? אבל היא, מה זה? היא יזמה. וזה בדיוק העניין. כשבא גוי ורוצה להיות יהודי בכוח, אם נסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, מי יותר טוב? זה שנולד יהודי או זה שרוצה בכוח להיות יהודי? זה שרוצה להיות בכוח להיות יהודי. הוא בוחר בזה. וזה התפקיד שלנו דרך אגב, לבחור. הבעיה שאנחנו לא תמיד בוחרים. אם אנחנו גם נקבל את התפקיד, גם נבחר בו, אז אנחנו בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. כי זה שנולדנו יהודים, זה נותן לנו התחלה, אבל זה עוד לא עושה אותנו מיוחדים. מה עושה פנחס? פנחס יש לו יוד קטנה בשם. מה זה היוד הקטנה הזו? הרבה אנשים כותבים פנחס בכלל בלי יוד. אבל תסתכלו בספר תורה, היוד היא קטנה. מה זה היוד הקטנה הזו? היוד הקטנה הזאת מעידה על כך שפנחס עד היום לא הכרנו אותו. לא ידענו מי הוא. אתם שמעתם על פנחס לפני הפרשה שלנו? לא. על אהרון שמענו, על אלעזר שמענו, על משה שמענו, עליו לא שמענו כלום. פתאום, מתוך הקהל, יוצאת איזו דמות אנונימית שאף אחד לא מכיר, ועושה מעשה הירואי שכל המנהיגים עומדים שם ולא עושים כלום. מדהים. אומר רב זלמן סורוצקי, זאת היוד הקטנה. לכל יהודי יש כוחות עצומים בתוכו. הוא לא תמיד מודע להם. אבל אם מישהו חושב שהוא יכול להרים ידיים, מי אני בכלל? מה זה מי אתה? אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אתה קיבלת כוחות. הם תמונים בך. יש יוד קטנה, אתה אולי לא רואה אותה, אבל היא שם. לפעמים צריך את הטריגר להעיף אותה החוצה. אם לי, אני לא פעם ולא פעם אני סיפרתי לכם, אם לי היו מספרים לפני 30 שנה שאני אעמוד ואתן שיעורים בתורה ושאני אכתוב ספרים ואני הייתי צוחק להם בפרצוף. אני בקושי הייתי קם להתפלל, על מה מדברים בכלל. אבל שאמי עליה השלום נפטרה במוצאי יום כיפור, אני קיבלתי איזה פטיש בראש והסתכלתי פתאום על העולם בצורה אחרת. אמרתי, שמה אני חי כאן? מה, בשביל לאכול, לישון, לקום, זה? לבוא הביתה, לצעוק על הילדים, על האישה, ולקום בבוקר לעבודה, לישון, לראות טלוויזיה, לאכול, מה? זה בן אדם, זה בהמה, זה לא בן אדם. זה מביא אותנו לפרשה שלנו, איש אשר רוח בו. מה זה רוח? הרוח זה מה שמחבר את הנפש הבהמית עם הנשמה. אם זה לא קיים, אז אתה כלום, אתה בהמה. עכשיו יכול להגיד, מי אני? מה זה מי אתה? זה היהודה קטנה. פנחס עד היום לא הכרנו אותו. פתאום הכירים אותו. מה קרה? יצא החוצה, הכוח שלו. ולכל אחד מאיתנו יש כוחות. רק אנחנו לפעמים אומרים, מי אנחנו? אין מי אנחנו. לכן גם גוי, ללא שום קשר, יכול להחליט יום אחד, אני גדול. אני מצטרף לעם ישראל. וזה נעשה ועשו את זה. והם גדולים שבגדולים. שמעיה ואבטליון, אונקולוס. בכל התורה מופיע תרגום אונקולוס. מי הוא? גוי, שהתגייר.
אני חושב שמעתי פעם שהתנאי של נשמה של יהודי הולכת למקום
איקס,
ונשמה של גוי הולכת למקום וואר.
מה זה נשמה? יפה. זה בדיוק, מה שאמרת עכשיו. הבנת? זה כמו שאומרים, אני רוצה חליפה ליתום. קראת הסיפור הזה. מה זה יתום? מה זה חליפה ליתום? איזה מידה הוא? מפון, מה זה חליפה ליתום? בא אליי אחד לחנות, אני רוצה כיסא. איזה כיסא אתה רוצה? מה, אני צריך לנחש שזה כיסא אתה רוצה? אבל זה בדיוק העניין. נשמה, מה זה נשמה? אומרים שכולם, כל הנשמות בעולם הזה, נשמות שבנויות מהנשמה של אדם הראשון. לא, של כולם. אדם הראשון הרי, אדם הראשון הוא האבא של כל העולם. סליחה, למה ללכת רחוק? ונוח? אז זהו, בקבלה לומדים את הדברים האלה. מה זה יהודי, מה זה ישראלי, מה זה ישראל. כל הדברים האלה, עוד פעם, זה מושגים רוחניים. אנחנו מסתכלים על זה בצורה חיצונית, לכן אנחנו נותנים פרשנויות משלנו. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. בשביל זה אני אומר, זה בדיוק כל אחד, כל אדם בעולם, הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בורא העולם.
בגלל זה יש אנשים שעוברים גלגולים
בפעם,
וגלגול
אחד
הם גויים,
ופעם אחד הם יהודים? אני לא, עוד פעם, אני בגלגולים לא מתמצא. מצטער להגיד לך, אבל גלגולים, צריך להבין, מה זה גלגול בעצם, בגדול? מה זה גלגול? באה נשמה לעולם, צריכה לבצע תפקיד. או בוא נגיד אפילו לא נשמה, חלק של נשמה. זה מה שאנשים טועים, חושבים. איך יהיה תחיית המתים, אם היה גלגול נשמות? באיזה צורה אני אקום? יש הרבה שאלות, אם אתם רוצים כבר ללכת לכיוון הזה. אז צריך להבין שהנשמה בנויה מחלקים. הנשמה זה דבר מופשט. זה לא דבר פיזי. עכשיו, הנשמה יכולה להיות בנויה מ-10 דמויות. אין שום בעיה. זאת אומרת, יש נשמה, היא מחולקת לחלקים. עכשיו, יורדים, הנשמה הזאת יורדת לעולם, קיבלה תפקיד, לא מילת התפקיד, מגיעה למרומים, יש שתי אופציות. או שהיא הולכת לעבדון, מה שנקרא, או שהיא חוזרת בגלגול, שזה בעצם פרס. זה לא נעים, אבל זה פרס, למה? תשלים את התפקיד שאת צריכה לעשות. ואז יורד את הנשמה לעולם הזה בצורה אחרת, ובדרך כלל גם יתקבל את מה שנקרא מתכון אחר, כדי לתקן את הבעיה שהייתה בגלגול הקודם. ועד שהיא מתגלגל, עד שהיא משלימה את התפקיד שלה בעולם, ואז היא נשארת במרומים ולא יורדת יותר לעולם הזה. עד מה שנקרא, עד לתחיית המתים בעולם הבא וכולי, שגם זה סוגיה מסובכת בפני עצמה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה מאוד מופשטת ולא נכנסים חודרים פנימה, אבל מי שלומד קצת קבלה, הוא מתחיל לחדור פנימה, הוא מבין שזה כל כך מסובך, שזה... הנה, כאן יש לכם טבלה, סתם למשל, של כל מיני דברים בקבלה, 10 הספירות, ואז זה, רק שאתה, זה כלום, זה רק ככה לגוע בדבר הזה, זה כל כך עמוק. אני, כמה שאני לומד, אני רואה שאני לא יודע כלום, באמת, כל פעם יודע עוד משהו ועוד, ופתאום, לא יודעת, כן, זה דברים עמוקים ועצומים, אבל זה דברים נפלאים. ועוד פעם, יש לנו את הכוחות האלה ללמוד ולעשות את הדברים, ואנחנו צריכים לעשות את זה, זה התפקיד שלנו. עכשיו, יכול לבוא גם גוי, כי מה זה נשמה יהודית? בוא סתם נתאר תיאור, הרי במה שמהלך הדורות היה התבוללות, נכון? מה קרה לנשמות האלה?
שהתבוללו,
מה קרה להם?
קליפה.
ומה עושים עם קליפה? פרי, מה עושים, את מה את אוכלת, את הקליפה או את הפרי? אז קלף את הקליפה. זה הכל, זה גוי שמתגייר, זה נשמה יהודית, שקלפו לה את הקליפה, יצא החוצה והוא נהיה יהודי, אבל הוא היה יהודי מראש. אם אנחנו רוצים כבר להסתכל על זה בצורה מטאפורית כזאת של, איך אומרים, מופשטת. זה, כן, נשמה יהודית זה משהו מיוחד, אבל זה לא אומר שרק לנו יש נשמות יהודיות. יש נשמות שמתגלגלות בעולם שהן גם נשמות יהודיות, רק הן מחוסות בקליפות, וצריך להוציא את הקליפות.
זה מה שהשורש של כולם, שלא תתגייר, ונשמה
עם... כן, בוודאי.
האמת שזה
הגיע
לי. אני, כאילו, גם עכשיו שאמרת את זה, כי בעצם מישהו שהוא... כאילו הוא מתחבר לאמת,
הוא
רוצה לעבוד את השם, זה בעצם המהות.
מה מחבר אותו?
כאילו
גילה
את האמת בתוכו, את הגרעין הזה.
בדיוק. הוא גינה את גרעין האמת בתוכו, וזה מושך אותו לאמת. וזה עוד פעם, זה רק מגדיל את התפקיד שלנו. אם הגוי יכול יום אחד לבוא ולקבל על עצמו להיות יהודי, מה זה אומר עלינו? שאנחנו נולדנו יהודים? איפה אנחנו בתמונה? אנחנו צריכים להתאמץ הרבה יותר. סטרה אחרא יש לכל אחד. כל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה הרעיון? גם כאן, עוד פעם, זה אותו רעיון של שוויון. אין, חשבי, כדי להתרומם, את צריכה אתגר. עכשיו, את לא תתני, עם כל הכבוד, האתגר לבן אדם בתיכון, תגיד לי כמה זה 2 ועוד 2. זה אתגר? אבל בגיל 4 זה היה אתגר בשבילי. בגיל 4 זה היה אתגר. בגיל 4 זה היה אתגר. עכשיו זה לא אתגר. אז אני אשאיר אותו עם השאלו של גיל 4? מה פתאום? אני אומר, אני צריך להתקדם, אני צריך לעלות, להתרומם ברמה. וזה זה, זה המושג של כל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. יש פייר פייט, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע לשיא שלנו. לשיא של היכולות שלנו, למילוי התפקיד שלנו. זה פנחס, זו את היהודה קטנה. זה איש אשר רוח בו. מה משה רבנו אומר? אני תמנה מישהו לימנית לידה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הוא בטוח משה רבנו, זה הילדים שלו יהיו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. מה זה הרוח הזאת? אמרנו, הרגע הסברנו. זה הרוח, זה הכוח שנמצא בתוך הבן אדם, בתוך הבן אדם. עכשיו, הרוח, הרי איך זה בנוי? הנשמה בנויה מחמש רבדים. אנחנו מתייחסים לשלוש. זאת אומרת, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה, לא בשבילנו, זה דברים גבוהים. אבל נפש, רוח, נשמה, אנחנו מכירים, יודעים. עכשיו, מה זה הנפש? זה הנפש הבהמית. זה היצרים, זאת אומרת, אם יש לי רק נפש בהמית, אז מה אני? בהמה, נכון. לכן באה הרוח, שהיא בעצם מחברת את הנפש הבהמית עם הנשמה. ואז אני מחובר לקדוש ברוך. זה החיבור. זאת אומרת, איש אשר רוח בו, אחד שיש בו רוח, שמחברת את הבהמיות עם הקדוש ברוך. זאת אומרת, את עולם המעשה עם העולם הרוחני, כי זה התפקיד שלנו בעולם הזה. אנחנו לא התפקיד של לשבת ולא לעשות כלום. אנחנו צריכים לבצע מעשים. ואת המעשים אנחנו צריכים לבצע על ידי הרוח שמחברת. מה קורה שבן אדם? בן אדם הולך, אומר, והרוח שווה, ככה כתוב, בבית כברות, תתקו כזה, שקל את הפיר. והרוח שווה, מה זה הרוח שווה? מה עם הנפש? מה עם הנשמה? כי אם אין רוח עם כלום. זאת אומרת, אם הרוח לא מחברת את הנפש עם הנשמה, אז אין נשמה.
אומרים שחלק אבל
נשאר כן, הבלה דגרמי. זה החלק הזה שהוקרא אבן, עצם הלוז, שממנה יהיה תחיית המתים. אבל גם זה מושגים רוחניים. זה יכול להיות גרגר כזה שאת לא רואה אותו. כי רש תמיד שואלים, אז מה עם אלה שנשרפו? מה זה נשרפו? מי קבע איזה גודל זה? מי קבע איזה גודל זה? מישהו קבע איזה גודל זה? זה מה שאני אומר, מישהו קבע איזה גודל זה? צריך להיות משהו שאת לא רואה. אבל זה קיים, נכון? זה דרך אגב, זו אחת הסיבות שיש סיבה ללכת לבית קברות. הרי אם אין בבית קברות כלום, שמה אנחנו הולכים לשם? הרי זה נשמע קצת באמת, עזוי. תראה, הבן אדם מת, לא נמצא כאן, עלה למרומים, ואתה הולך לקבר שם שלא נמצא כלום? מדליקים נרות, עושים זה, זה האב לדגרם. זאת אומרת, בקבר, כשזה הולכים לקברי צדיקים. כי יש תמיד חיבור בין העולם הזה לעולם העליון. זאת אומרת, הנשמה של הבן אדם, יש לה חיבור דק שבדקים, אבל הוא מחובר למקום של הקבורה. לכן יש עניין ללכת למקום. איך?
בעיקר ביום
התחייה. ביום השנה יש התגברות של הדברים. של
ביום השנה יש את זה?
בטוח. בטוח. אבל ביום השנה זה יום מיוחד. זה לא... זה יום שבו יש התעלות יותר גדולה. לכן עושים מילוי נשמה דווקא ביום שנה.
אז בעצם בוא נעזור, מה היה החטא של זמרי? כאילו, אתה אמרת ש...
החטא של זמרי היה שהוא הלך... בוא נגיד, איך שאנחנו יכולים להסתכל על החטא, או איך שאנחנו מבינים אותו, החטא העיקרי היה שהוא עשה את זה כבר עם ועדה. זאת אומרת, אם הוא היה הולך ועושה את המעשה הזה בסתר, אז טוב, הוא חטא, אבל...
זה חוסר צניעות, או שזה שהוא הלך עם אישה לא יהודייה?
זה לעשות, זה חייב להיות המעשה שהוא עשה, אבל בפרסיה. זאת אומרת, הגודל של המעשה שהוא עשה, הוא כל כך חמור, למה? זה כמו שבן אדם, נגיד, בן אדם... כן, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. לא יודע אם את האקט עצמו הוא עשה לעיני כל. אני לא יודע אם זה עד כדי כך. אבל זה לא רחוק מזה, בוא נגיד ככה. ואם את רוצה בשביל לצייר את התמונה מבחינתנו, עשה את זה לעיני כל. אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
איך הוא ככה נפל?
קנאות שלילית. זה בדיוק, זה איך בלעם הרשע יודע דעת עליון והולך נגד הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחר איתי כמוהו. הבן אדם הכי עקום בעולם רוצה למות כמו בן אדם ישר. תגיד, אתה מטומטם, אתה נורמלי? הרי אתה הולך נגד השם, אתה רוצה לקלל, אתה עושה את הדברים הכי, שוכב עם האתון שלו. תגיד, איפה אתה חי, תגיד לי? איפה אתה חי? הוא רוצה למות כמו, החפץ חיים זצ"ל אמר, תראו אותו, לחיות כמו יהודי הוא לא רוצה, אבל למות כמו יהודי הוא רוצה. זאת אומרת, הוא רוצה עולם הבא, אבל העולם הזה הוא רוצה לעשות מה בראש שלו. אותו דבר דיברנו בשבוע שעבר על העניין של במערת המכפלה קבור, עם האבות הקדושים והאמהות הקדושות קבור גם ראשו של עשיו. למה רק הראש של עשיו? מה עם הגוף? למה הגוף לא נכנס למערה? והראש? הרי זה התאום של יעקב. מה נראה לכם? שהם למדו בבתים שונים? למדו בבתי ספר שונים? הם חונכו באותו בית? הם גדלו באותו בית ספר? הם קיבלו את אותו חינוך? זאת אומרת, הידע של עשיו היה הידע של יעקב. רק מה? לא מחובר לגוף.
אז כאילו בעצם לא היה לו שכל, לגיעה.
היה לו שכל, המון שכל. אבל התאוות שלטו בו ולא השכל. זה בדיוק העניין. כשאני מחבר את הנפש, אם אני מחבש את הנפש, הרוח והנשמה, מי צריך לשלוט? הנשמה. עכשיו, אם הפוך, הנפש הבמית שולטת, אז אני בהמה, נשארתי בהמה. לא רק זה, בהמה אינטליגנטית, שזה עוד יותר גרוע. וזה בעצם הרעיון הזה של פנחס, וזה מתחבר גם לעניין של המשפחות. יש כאן ספירה של המפקד, משפחה, משפחות, משפחת, 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 משפחת. מה זה כל המשפחתיות הזאת? ומה זה כל הדמויות שמופיעות? אחד הדברים המדהימים, המדהימים, אנחנו באים כאן ומסתכלים בפרשה שלנו, ומופיעים לנו כל מיני שמות שכבר שכחנו מהם, אבל אחד הדברים היפים זה, ראובן בכור ישראל, בני ראובן חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, לחצרו משפחת החצרוני, כמשפחת הכרמי, אלה משפחות הרבני, ביום פקודם, כך וכך. ובני פלו אליאב, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם. זוכרים את דתן ואבירם? כאילו מה מדגישים לנו דתן ואבירם? הרי לא נותנים לנו כאן את המשפחולוגיה בשמות של כל בני ראובן. הוא דתן ואבירם. מה זה הוא? הם. דרך אגב, אצל מי עוד כתוב הוא? תשימו לב, זה מול זה. איך אמרנו? התורה מראה לנו את השימוש עם התכונות, עם הדברים, עם ההפכים. הם שתם צמד חמד, כמו אחד לרוע. כמו שמשה ואהרון ביחד לטוב, אלה שתיהם ביחד לרוע. קריאה העדה, אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בעצותם על השם. לא הבנתי. מי היה מאחורי המחלוקת של קורח?
אנשים
חשובים. מי התחיל את המחלוקת הזאת? אבל איך אנחנו קוראים לזה? מחלוקת דתן ואבירם? מחלוקת קורח בעדתו. אבל כאן מגלה לנו התורה דבר מדהים, שבעצם קורח הובל למחלוקת על ידי דתן ואבירם. תקשו ותראו מה קרו. קריאה עדה, אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בעצותם על השם. זאת אומרת, מי התחיל את כל הבלגן? מה? כי אנחנו, מה חשוב לנו כאן? אם היה נקרא את שמם, אז אנחנו לא היינו יודעים ולא היינו יכולים ללמוד מה קורה לבן אדם שיש לו רוח הקודש, הוא אחד מנושאי אהרון, ולכאורה הוא בלתי פגיע. מה זה? בן אדם ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יש כאלה שאומרים שהוא היה ברמה של משה. זאת אומרת, אם לא משה, הוא היה יכול להיות במקום משה. עד כדי כך זה הרמה של הבן אדם הזה, של קורח, כן. עכשיו, בן אדם הזה הולך ועושה את המעשה הזה. אז לכן זה קורח ועדתו, כדי לדעת ולהבין שאין חסינות לאף אחד. אבל עכשיו אנחנו מגלים דבר מעניין, שבעצם קורח היה צדיק גדול, והם פיתו אותו, דתן ואבירם הצליחו כנראה לשכנע אותו ללכת נגד משה. איך הם עשו את זה בדיוק? מי יודע? אולי אמרו לו, תשמע, זה לא פייר מה שהולך כאן, אתה בעצם עם הרמה שלך, אתה צריך להיות המנהיג, והנה משה המנהיג, ואתה אם אתה תמשיך ככה, זה אפליה, ואתה צריך לעשות אפליה מתקנת, זה לא יכול להיות המצב הזה. סליחה, ברגע שבן אדם קרוב לעצמו, כמו שכולנו קרובים, ועוד מישהו בא ומטפח לך את האגו, ומנפח, מנפח, 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 הוא קם ועלה ודיבר עם משה. אבל מי היה מאחורי זה? דרך אגב, תכף אנחנו נראה, דבר, עוד הוכחה שזה כך. ותפתח הארץ את פיה ותבלה אותם ואת קורח במות העדה באכול האשת 50 ו-200 איש והיו לנס. ובני קורח לא מתו. סליחה? למה לא סיפרת לנו את זה שם? מה אתה מספר לי? מה זה קשור עכשיו? ובני קורח לא מתו. שמה אתה מדגיש לי עכשיו בני קורח לא מתו? אלא, מה אמרנו? מדובר כאן על משפחות. מדובר כאן על חינוך. מדובר כאן בעצם על ההשלכות של הדברים שאנחנו עושים לשנים הבאות. למה בני קורח לא מתו? הם עשו תשובה. כתוצאה ממה? מהחינוך הטוב שקיבלו בבית. זאת אומרת, המשפחה הייתה משפחה טובה. לעומת זאת, מה קורה אצל דתן ואבירם? מי מת שם? מה זה כולם? כולם, כולם. הכל. למה? כי זו הייתה משפחה רקובה. זה היה חינוך דפוק. חינוך רע. עד כדי כך שהכל הלך. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים את הכוח של החינוך. את הכוח הזה של הרוח שנמצאת בבן אדם, שמי נותן לו, מי מפתח לו את הרוח? החינוך הנכון. המשפחה. ולכן מדגישה כאן הפרשה, משפחות, משפחת, 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 משפחת. לבוא ללמד אותם. פנחס לא בא מנוהוור. הוא בא מאיזה מקום. מה פתאום קרה ככה שהוא עשה את הדבר הזה? כי מדגישה התורה שוב פעם ושוב פעם. בן אלעזר, בן אהרון הכהן. הוא קיבל חינוך כמו שצריך. ולכן קיבל ברית עולה. פנחס הוא אליהו הנביא גם. Okay. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן דמות שלא הכרנו. זה כמו שאותו באחד בא לאיזה רבי גדול. ואתם מכירים את זה, תמיד יש את החברה האלה. אתה יודע, אני הצאצא של האדמור מזה. והסבא רבא שלי היה אדמור מכאן. הוא נותן לו שושלת של רבנים. אז הרב אומר לו, תשמע. והוא אחד שלא, איך אומרים, שלא עושה שום דבר. אומר לו הרב, תשמע. שיש מספר אחד. ולוקחים אפס ושמים מצד ימין, האחד גודל ל-10. אם אני מוסיף עוד אפס מצד ימין, הוא גודל ל-100. וכך זה הולך וגדל. אבל אם אני לוקח את האפס ושם אותו בצד שמאל, מה קורה לאפס? נשאר אפס. מה, מה אתה מספר לי על האבא שלך ועל הסבא שלך ועל הדוד שלך? מה אתה? אתה אפס. אם אתה היית מתחבר איתם מצד הנכון, מצד ימין, וממשיך בדברים שלהם, אז אתה יכול להגיד לי, אני, האבא שלי ככה, הסבא שלי ככה. זאת אומרת, זה שהאבא שלי זה משה רבינו, זה עוד לא נותן לי את הזכות להיות מנהיג. יהושע בן נון קיבל את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שזה שיש חינוך, החינוך צריך להיות חינוך טוב. עכשיו, זה שיש חינוך טוב, גם צריך את הבן אדם עצמו. אי אפשר לבוא ולסמוך רק על זה. עכשיו, זה שאני בא ממשפחה כזאת ואחרת, זה עוד לא נותן לי שום זכות, אלא אם כן אני ממשיך בדרך הנכונה. וזה אנחנו רואים בפרשה שלנו. רואים את הפנחס ורואים את יהושע בן נון. מי זה יהושע? משרת של משה. מה, הוא יותר טוב מהבנים של משה רבינו? הוא גם לא מעורב. הבן אדם הזה לכלל לא מחובר לעם. כשמשה רבינו יורד מהר, הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה הקולות שאני שומע? העם אני שומע ככה. תגיד לי, אתה, מה אתה? למה הוא לא מחובר? כי הוא מחובר רק לבן אדם אחד. למשה רבנו. משה רבנו עולה להר 40 יום ו-40 לילה. מה עושה בן אדם נורמלי? חוזר למחנה ומחכה אחרי 40 יום, אתה יודע מה? תבוא יומיים לפני. מה עושה יהושע? נשאר שם, לא זז. מה קרה? אתה פסיכי, משוגע? אומר לו, אני, מה, אם משה רבנו יראה, יצטרך משהו, יגיד איזה דבר תורה, אני כאן. זה הבן אדם שמתאים. זה בן אדם שרוח פה. מה זה בן אדם שרוח בו? זוכרים, פעם סיפרתי לכם שהיינו בבית מלון ובשבת, אז עשו סיור בסביבה, מדריכה הגיעה עם כלב זאב, זה הכלב רועים כזה. וכשיצאנו מחוץ למלון, הכלב רץ קדימה. ואנחנו אחריו. אבל זאת לא הייתה תמונה אמיתית. הכלב כל פעם מסתכל אחורה כדי לראות איפה הבעל הבית שלו הולכת. איפה המדריכה הולכת, ולפי זה הוא יתאפס. זאת אומרת, מי שהיה מסתכל מה הוא רואה, הכלב מוביל. אבל מי ששם לב יותר לאחור, ראה שלא הכלב מוביל, המדריכה. זה אומרים פני הדור כפני הכלב. המנהיגים שלנו גם, ככה כמו הכלב, הולכים קדימה, רגע, רגע, לאן הולך העם? ככה, טוב, נלך לכך. במקום שהם ינהיגו, העם מנהיג. וזה בדיוק העניין, שכשמדברים על מנהיג, המנהיג צריך שיהיה לו ברוח שהוא מוביל, לפי רוח השם. לא שהוא נותן לכל רוח לעשות מה שבא לה, והוא הולך עם מה שהעם רוצה. זה דרך אגב הייתה הטעות של שאול המלך. ששאול בא אליהו הנביא, אחרי, אומר לו, לך תהרוג את את עמלק ואת הגג, והוא הולך וחובל על הגג ועל הצון. איך אומר לו, מגיע שמואל הנביא, דרך אגב, מי זה שמואל הנביא? מצאצאי קורח.
אה, נכון, כי הפושט הוא ראה לעתיד לבוא.
שמואל הנביא. אנחנו עוד פעם רואים כאן את ההשפעה של המשפחולוגיה, של החינוך הטוב. אבל מצד שני אפשר ליפול. זאת אומרת, זה לא ערובה לכלום. אבל זה נותן כוחות. בקיצור, בא שמואל הנביא, אומר לו, מה? אני שומע מה זה? אני שומע את הצון. אמרו לך להרוג אותה. ואת הגג גם נשארת. אומר, לא, תשמע, העם וזה. מה זה העם? מה זה העם? מי המנהיג? העם או אתה? הקדוש ברוך הוא שכן לך למלך. אתה צריך להנהיג, לא העם. ברגע שמנהיג שומע בכל העם, הוא כבר לא מנהיג. מנהיג צריך להנהיג. כמובן בצורה טובה, לטובת העם, וזה מה שגם אומר משה רבנו דרך אגב, הוא אומר, שלא יהיו ישראל כצון אשר אין להם רואה. וזה מאוד מוזר. תגיד, שלא ישראל כצון בלי רואה. מה זה שאין להם רואה? גם כאן בא להדגיש. יש שלוש סוגים של רואים. יש את הבעל הבית שרואה את צונו, יש רואה בשכר, ויש רואה בהתנדבות. מה ההבדל ביניהם? מי הכי טוב לצון? והבעל הבית של הצון.
הבעל הבית.
הוא הכי טוב?
כן.
אתם חושבים? תחשבו עוד פעם. בעל הבית, מה אכפת לו?
אכפת לו, זה שלו.
מה אכפת לו אבל? מה הוא רוצה?
שהצון שלו יחיה.
למה?
כסף.
יפה. מה הוא רוצה? כסף. מה רוצה שמקבל שכר? כסף. מה רוצה זה שרואה בחינם בהתנדבות? את הטוב של הצון. זה שאלה אחרת. אבל זה בדיוק המושג של מישהו שרואה את הצון בהתנדבות. הוא לא רוצה את הפרנסה, הוא לא רוצה את הכסף, הוא עושה את זה כי הוא אוהב את הצון. ומה אומר משה רבינו? כצון אשר אין להם רואה. לא מנהיג שדואג על הכיסא שלו, לא מנהיג שדואג על המשכורת שלו והעטבות שהוא מקבל בתור חבר כנסת, או שר בממשלה, או ראש ממשלה, אלא מה שחשוב לו טובת העם. היו מנהיגים כאלה בעם שלנו. משה רבינו, יהושע בן נון, אפילו בתחילה שהקימו כאן את המדינה, היו גם אנשים עם אידיאלים. בן גוריון לא דאג לעצמו. איך שהוא גר ואיך שגרו, אני לא נכנס לכל הניואנסים הדקים, זה לא מעניין. אני עושה את ההשוואה בין מה היה אז למה שהיום. ויש הבדל עצום. זה לא שלא היה שחיתות אז, אני יכול לספר לכם סיפורים מפה לעוד חדשה. לא היה חסר, כלום. אבל אפילו אלה, המושחתים של פעם, לא היו ברמות של המושחתים של היום. דרך אגב, שתבינו שזה אומר עלינו גם, שלא יהיה כאן שום הבנה. כי מה אמרנו? המנהיג, אמרנו מה ההבדל בין בלעם הרשע לבין משה? קיבלו את אותו פוטנציאל. דיברנו על זה. מה קרה? איך בלעם נהיה כזה רשע? איך בלעם יודע דעת עליון ועושה דברים נגד? אבל למי זה מחובר? הרי אז אם זה התאוות שלו והן לא קשורות לעם, אז מה? הרי אם כל הרעיון היה... כל הרעיון היה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם נביא בדרגה של משה? כדי שלא יבואו ויגידו, רגע, אתה בא להניש אותנו, זה לא פייר. אתה נתת לעם ישראל אחד בקצה מידה של משה רבנו. מדבר איתך חופשי וזה. מה, לנו לא היה דבר כזה. מה, למה לא היה? נתתי לכם. אבל תראו את ההבדל. בגלל שאתם מושחתים, המנהיג שלכם מושחת. עם ישראל שהם טובים, המנהיג הוא טוב. יש קשר ישיר, זה עוד לימוד עצום, קשר ישיר בין המנהיג למי שהוא מנהיג. אין נתק. זאת אומרת, תוציאו לכם מהראש שיכול להיות מצב כזה שהמנהיג יהיה צדיק יסוד עולם וכל העם יהיו מושחתים. אין חיה כזו. כי זה לא יעבוד.
כן.
זה לא יעבוד. אני, את נסחפת, אני לא נסחפת, אני לא רוצה לדבר מה אנחנו, מה אנחנו, רק אומר שזה אומר, לא, ברוך, קודם כל, ברוך השם, יש לנו הרבה מנהיגים. זה שבחרו בבחירות את פלוני אלמוני, זה עוד לא אומר שהוא המנהיג שלי. כל אחד יש את המנהיגים שלו, בחר, עשה לך רב. תבחר מה אתה רוצה, אתה יכול לבחור לעצמך מנהיג רוחני או מנהיג גשמי. אתה יכול לבחור, זה מפלגות, כל מפלגה יש לה את האג'נדה שלה. אבל נכון, בגדול שתסתכלו על מבנה העם ועל מבנה ההנהגה, נראה לכם שאין קשר? נראה לכם? ברור שיש קשר. אין דבר כזה שאין קשר. יש קשר בין ההנהגה לעם. ההנהגה היא מייצגת את העם. מה עוד שאנחנו בוחרים בהם בבחירות דמוקרטיות? אז זה בוודאי מייצג את העם. אז עוד פעם, חשוב להבין. למה אני אומר את זה? מכיוון שאם מישהו חושב לרגע שהדור המדבר שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, על החטאים שהם חטאו, שהם היו כאלו אנשים ככה פושעים, יש לכם טעות גדולה מאוד. כי משה רבינו, כשהעם חטא, מה אמר לקדוש ברוך הוא? רד כי שיחת עמך. מסביר רש"י במקום, רד מגדולתך. אם העם שלך ירד ברמה, גם אתה יורד ברמה. אין, אם מנהיג לא קשור לעם, אז הוא מנהיג? ואם הוא קשור לעם, מה זה אומר? שהוא דומה לו, הוא מחובר לעם. אלה דברים קשה לעכל אותם לפעמים, אבל אלה עובדות.
אומרים שההשפעה של אדם חיובי מאוד מאוד גדולה בשדה שלו.
נכון.
זאת אומרת שאם העם חטא, אולי יש באמת
לא הבנתי.
אני מרמדת פה משהו שלא נעים לשמוע, אבל אם ההשפעה של משה ירדה, והביטוי שזה היה בירידה של העם, אז יכול להיות שמשהו גם קרה אצל משה.
זה ברור שמשהו קרה אצל משה, עוד פעם, אבל זה לא חשוב להבין, זה כמו שבפוליטיקה מגיע בן אדם, זהב טהור. ואז אתם פוגשים אותו אחרי כמה שנים, ומה קרה לזהב טהור הזה?
מושחת.
מה קרה? אבל אתם הכרתם אותו, הוא היה אחלה גבר שבעולם, היה אחלה בן אדם, חבל על הזמן. מה קרה לו?
מתלכלך.
מתלכלך. איך אומרים, תפוח, בתוך ערימה של תפוחים רקובים, מה קורה לו? אין, אי אפשר להתחמק מזה, זה דברים בסיסיים. עכשיו, חשוב להבין שמצד שני, כשאנחנו מדברים על משה רבינו, לא קם בישראל כמו שעוד, צריך להבין את העם. ואני אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, בזה אנחנו נסיים להיום. העם היה בדרגה מאוד גבוהה, לכן החטאים שהם עשו, אנחנו לא מבינים אותם. אם יש לנו לרגע מחשבה שהחטאים הם כמו שאנחנו חושבים, חטא עגל זה 3,000 איש. העם היו מיליונים. אז למה נענשו כולם? כי הם היו בדרגה כל כך גבוהה שהאסור היה שיקרה דבר כזה. זאת אומרת, ככל שהיעלום הוא יותר נקי, כל פגם עושה לו נזק גדול. הרמה של גורטאות, אם חסר בהרמה של גורטאות של טונה, חסר 5 קילו למישהו אכפת?
אבל
עדיין,
באמת, אם הם היו מיליון ו-3,000 חטאו, זה כאילו תחושה לאלה מיליונים, היא לא תחושה לנוחה, כי הם לא אחראים על אותם 3,000 איש.
כל ישראל ערבים זה בזה. זה בדיוק העניין. אנחנו לא יכולים, גם היום, שאנחנו רואים את הדברים שקורים מסביבנו, אם אנחנו חושבים לרגע שזה לא קשור אלינו, יש לנו טעות. תשכחו מזה, זה לא עובד ככה. אם אנחנו יכולים לנער את הידיים שלנו, ולא אכפת לי מה שקורה.
זה גם יש את זכות הבחירה, זה חופש הבחירה.
נכון.
ואין לי יכולת השפעה, יש לי יכולת לתת דוגמה אישית, או משהו כזה, אבל
לא. ואת חושבת, אני אשאל אותך שאלה. כשאת נמצאת בחברה שנוהגת בצורה מסוימת, את תנהגי כמוהם או לא?
תלוי.
מה זה תלוי במה?
זה מאוד תלוי.
תלוי במה?
אני בן אדם כזה שאני לא כל כך מקבלת קודם לחברתי, אם זה לא עומד, אם זה לא ישר.
בוא נוציא אותך מהאקסיומה. בוא נגיד כלל האנשים. יש השפעה של החברה או אין? סיפרתי לכם על הניסוי, ניסוי כל כך מטומטם, שבן אדם נכשל בו. לקחו קבוצה של אנשים והראו להם על הלוח קווים קצר, ארוך, ושאלו מהו הקו הארוך ביותר, מהו הקו הקצר ביותר, וזה היה די ברור. 9 אנשים ציינו את הקו הקצר כארוך. מה הסירי עשה? על מה אנחנו מדברים? אותו ניסוי, אותו ניסוי, עשו עם אנשים, כי כאן התשעה כמובן היו חלק מהניסוי. ורק האחד היה עליו עשו בעצם את המבחן. עכשיו לקחו את אותם, אותו טסט, אבל 10 אנשים רגילים. מה קרה עכשיו? כולם בחרו בקו הנכון. מה קרה? הקו השתנה? לא. אבל ההשפעה החברתית השתנתה. זאת אומרת, הבן אדם מסתכל, הוא ראה את הקו הקצר. אבל הראשון אמר, לא. השני אמר, לא, רגע, אולי אני לא רואה טוב. ובסופו של דבר זה השפיע עליו. זאת אומרת, גם כשמגיע לפוליטיקה, בן אדם כשר וישר ותמים וצדיק. לאט לאט, סליחה, בילה מה רשע? מה הוא אומר? תבין, הוא האמין בזה. הוא כתוב. תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמור. תגיד, אתה נורמלי? אתה רק כולך עקום. זה כמו אותו שיקור, סיפרתי לכם, היום יש מכשירים. אבל פעם איך היו בודקים בן אדם עם שיקור? היו עושים לו פס ישר, תלך על הפס. אז יום אחד, שתי שוטרים עוצרים איזה אחד, מה זה באוטו? מה זה שיקור? חבל על הזמן, בן אדם בקושי יוצא מהאוטו. אמרו לו, תשמע את השיקור. אני שיקור? מה פתאום? העדים יוצאים מהפה שלו, עוד נחת, השוטרים היו משתכחים רק מהעדים. אומר, טוב, בוא נעשה לך בחינה. עושים לו קו, בוא עכשיו נראה אותך אם אתה הולך על הקו. אומר, קודם תישרו את הקו. אבל זה ככה, תמות נפשי מות ישרים. שנזכה בעזרת השם, איך אומרים, ללכת בדרך הנכונה, למצוא את הרוח הנכונה, וללכת בצורה הנכונה, ולדעת להבחין בין הדברים הטובים. זה פנחס, נזכור, יש לנו כוחות. שנזכה, נשתמש בהם בצורה נכונה.